בלי הקדמות. אני היום רוצה...
מישהי
חסרה? יש עוד דפים, יש פה מלא דפים, מי שצריך. אני רוצה היום לגעת באיזושהי נקודה שקשורה ליום ירושלים, שקשורה ליום ירושלים ומאוד קשורה לשיעור שלא זכיתי השנה פה להעביר, מה שעסקתי בו הרבה השנה לפני פסח, על מושג לא להחמיץ. מה זה החמצה? מה זה חמץ? אני רוצה היום לגעת בנושא הזה מכיוון של החמצת שעה. זאת אומרת, שלום, נעים מאוד, אני רואה היום, אני לא מתבלבלת, נכון? יש פה מגוונים.
זה החברות שאמרת.
זהו, אתם חברות של שולי?
כן.
נכון, היא חמודה? חמודה מאוד. לא, זה לא מובן. טוב, הבכתי אותך. נראה לי בחברות אני אקבל על הראש. טוב, ברוכות הבאות כולם, בואו. לא להחמיץ את השעה. אנחנו חיים בתקופה מסוימת ולא בוחרים דווקא לחיות בתקופה הזאת. אנחנו נולדים במקום מסוים, להורים מסוימים, כל מיני דברים מסוימים, וזה אומר שככה זה צריך להיות, זה מדויק ביותר. ברור לנו שאם חלילה אדם מחמיץ את השעה, אז לא תמיד השעה תופיע מאוחר יותר. כי יכול להיות שאדם מחמיץ את השעה ויגיד, טוב, זה יהיה מחר. כן, באופן תיאורטי, מחר, אני לא מתכוונת ל-24 שעות, אלא מחר לעתיד. היום לא, מחר. בתקופה הזאת לא, בתקופה הבאה. אבל ראינו מה קרה בבית שני. כשהייתה קצת התמהמהות של עם ישראל, ולא מיהרנו לעזוב את הגלות ולעלות לארץ. ושקענו, כמו שאומר הנביא, שקיעה היא שקיעה של טומאת הגויים. החמצנו את השעה. ואז ישבנו לנו 2000 שנה בגלות, שאני חושבת שזה too much. בעקבות זה אנחנו מבינים שאסור להחמיץ את השעה. זאת אומרת, כשיש משהו, זה לא רק מידת הזריזות, כמובן זה גם קשור למידת הזריזות, זה לא רק מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, אלא זה מובן לא רק של מצווה אלא של תקופה. עשיתי את כל ההקדמה הזאת כי היום כך חשבתי לעצמי, עוד תהיו בירושלים, וכל שנה מדובר, יש פה דפים, מדובר על ירושלים, אבל אני קצת אביא כמה קטעים, נו מה אני אעשה, אתם מכירות אותי, קצת ריגשים, עוד מעט, על מה זה החיבור המיוחד הזה בתקופה שלנו לירושלים. עכשיו אני מרגישה מאוד בנוח, כי היום אני מעבירה לכם, כשאתם עוד לא נולדתם במלחמת ששת הימים, אני, ואין לי בעיה שככה תדעו גם את גילי, אני הייתי בסך הכל בת 3, בקושי, זאת אומרת לפני 51 שנים. ולא, כי פעם הייתי אומרת, נולדתי לזה, ואז מתחילים, אני שמה לב שכל השיעור הזה בחישוב עד כמה אני, אז זה בסדר, אז לא צריך, זה לא העניין. אתמול, יש לי בימי שני שיעור נשים, שרובם כבר פנסיונריות, וככה אפילו 70 פלוס, מדהימות, קבוצה של איזה 70-80 נשים. ואני אתמול מתחילה לדבר על ירושלים, ומה ששם הלך, איזו התרגשות. כי אמרתי, אני לא זוכרת, הייתי, רק נולדתי, אני לא יכולה לזכור. אבל, אז זהו, אז אתם פחות זוכרות, אפילו עוד לא נולדתם, אבל היום אני רוצה לעסוק בזה, בלא להחמיץ את השעה. ברוך השם, לא החמצנו את השעה וזכינו להקים מדינה. אבל בזה זה לא נגמר. הקמת מדינה זה שלב א'. שלב ב', וכי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. ואני אתחיל ברעיון, אני אגיד אותו אפילו כרגע בעל פה, במקור אחד, אבל הוא מתקשר לי להמון דברים. רעיון נפלא שראיתי גם אצל הרב דוקמן, זה מופיע אצלכם פה במקור ראשון, אבל אני כרגע אגיד אותו בעל פה, כי אני רוצה להוסיף כמה דברים עליו. אנחנו בין פסח לשבועות. פסח זאת גאולה פיזית. היינו עבדים לפרעה. יצאנו ממצרים. ניגלנו פיזית. אנחנו כבר לא עבדים לפרעה. אבל זה לא יכול להיגמר בזה. היינו צריכים להגיע מפסח לשבועות למתן תורה, או כמו שהרב סולובייצ'יק אומר, מברית גורל לברית יהוד, כדי להבין מה זה גאולה רוחנית. אי אפשר היה לשנות הסדר. גם היה צריך פרק זמן בין גאולה פיזית לגאולה רוחנית. אומר הרב דרוקמן, רעיון נפלא, נפלא. תגידו, איפה אתם בשבת פה? אז תגידו אותו, איפה שאתם? לא יודעת, נפלא, אני מביאה את זה בשם הדברים. אומר כך, כמו שפסח זה גאולה פיזית, ושבועות זאת גאולה רוחנית, כך יום עצמאות ויום ירושלים. יום עצמאות זה גאולה פיזית. היינו 2,000 שנה בגלות. פתאום יש לנו מדינה, פתאום יש לנו ממשלה, כן מוצאת חן בעינינו, לא, זה לא משנה. פתאום יש לנו צבא שלנו. שלנו. אנחנו לא תחת שלטון גויים. אבל זה לא יכול להיגמר בזה, כמו שגאולת מצרים לא נגמרת בגאולת מצרים. חייב להיות יום ירושלים. למה יום ירושלים? כי בדיוק הפסוק שאמרנו קודם, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. לצערנו הרב, אני מקווה שזה הולך ומשתפר, אבל יום ירושלים עדיין לא ברור בציבור הישראלי. יום עצמאות כולם יודעים. ברור. שבתון, יום עצמאות, כל תינוק יודע. יום ירושלים למה הוא כאילו שייך יותר? לציבור הדתי-לאומי. מקסים. על אותה השוואה, ראיתי יפה, ציון זה גאולה פיזית, ירושלים, בגלל שזה שלם, שמו של הקדוש ברוך הוא, גאולה רוחנית. כך ראיתי. אני לא יודעת למה...
ציון זה כאילו ירושלים.
נכון, נכון. נכון, אני בדיוק ראיתי את זה. לא יודעת למה דווקא, לא התעמקתי, למה דווקא, למה ירושלים הבנתי, אבל למה ציון? אבל זה בדיוק על אותו משקל. ודרך אגב, עוד הערה מדהימה, לא שלי, כמובן. מתי יצא יום עצמאות השנה? לא, מתי יצא אי יער השנה? ביום שישי. הקדימו את זה ליום חמישי, כדי שלא יהיה חילול שבת. מתי יצא שביעי של פסח? יום שישי. מתי יוצא יום ירושלים? יום ראשון. מתי שבועות? יום ראשון. תמיד, תמיד, כל שנה, שביעי של פסח, זה יום עצמאות, זה אותו יום. לא שאני בקטעים כאלה, אבל ראיתי את זה ומאוד אהבתי את זה. ושבועות, יום ירושלים, זה יוצא אותו יום. זה אומר שיש לנו פה באמת בימים האלה חיבור מדהים, שדרך אגב, לפני 200 שנה, תחילת המאה ה-19, הגאון מווילנה אמר בדיוק את הדברים האלה. בואו תראו, שנייה, תסתכלו במקור 12, תראו זה יופי, הגענו ל-12 כבר, היום הספקתי הרבה. ציטוט, במקור 12, זה מתוך מאמר של הרב לונדין, אני פחות הבאתי היום הרב קוק, יותר מקורות קצת שמסתמכים על זה, כי זה קטעים מאוד מרגשים, עוד רגע תראו. תסתכלו בקטע השלישי במקור 12. כותב כך. יש ספר של הרב שלמה ריבלין מצאצאי תלמידי הגרא, הגאון מווילנה. הספר נכתב לפני 150 שנים, אבל הגרא דיבר על זה לפני 200 שנה. תשמעו, לפני 200 שנים אומר הגרא כך. רואות את זה, הקטע השלישי? אומר כך, במקור 12. ימי הספירה, ספירת העומר, הם רגישים יותר להידבקות הקליפות. זולת, שני ימים מסוימים בימי הספירה, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. יש פה רק טעות, עוד דקה, כתבתי כף זין, לא כף חית. יום ה-20 לעומר, אי בייר, ויום ה-42 לעומר, כף חית בייר. 42, כן. בלי להיכנס בדיוק לשאלה מה הן קליפות ומה משמעות הביטוי של הקליפה, זה כבר הסבר של הרב לונדין. הגאון מבין, תגידו, זה לא מרגש? לפני 200 שנים, מה הוא אומר? כל ימי הספירה אנחנו יודעים על תלמיד רבי עקיבא, על, על, הנה, יש כמה דפים כאן. על, על הקליפות שנוצרות שאנחנו צריכים לתאר אותם עוד מעט בשלושת ימי הגבלה לפני שמגיעים לחג שבועות. אומר הגאון מווילנה לפני 200 שנים, חוץ משני ימים, אי בייר וכף חט בייר. איך הוא ידע? יש פה גאולה. גאולת מצרים, גאולת פסח, אני שנייה אשמור אתכם שנייה, גאולת פסח, גאולת מצרים, זה גאולת יום עצמאות, גאולת שבועות, גאולה רוחנית, זה יום ירושלים. ועכשיו צריכים להבין למה זה באמת גאולה רוחנית. כן, אבל מי שרצתה להעיר לשאול, בבקשה.
מה היה בעבר בימים האלה?
לא, לא שהיה. אני לא יודעת אם היה משהו מסוים. אבל אומר, יש כוח, זה הגאון מווילנה, אם הבנתי את זה. יש כנראה כוח בימים האלה שהוא שונה מכל ימי הספירה. שהם יותר קשים, יותר... אנחנו באמת בהכנה לקרבת אלוקים, ופה בעקבות כל מיני דברים שקרו בעבר, תלמידי רבי עקיבא וכו', זה יצר מרחק. אני לא יודעת, לא יודעת, לא, לא ראיתי אם יש משהו מיוחד שנראה לנו, אבל כנראה משהו קבלי יותר עמוק בפנים שיש משהו מיוחד בימים האלה. ולכן לא במקרה, גם מלחמת ששת הימים, וגם בדיוק הפחד באייר, יום שחרור ירושלים, ייחוד העיר וכו', קרה בזמן הזה. לא במקרה, אי באייר, יום עצמאות. יש לזה דיוק רב מאוד. בסדר? היום זה, אני אומרת, זה קצת יותר שיעור של דברים שלי, אבל תשאלו. אז זה ככה היה לפתוח בדברים, אבל עכשיו אני רוצה להגיע, להתקדם, ולהגיע לדברים מאוד מאוד משמעותיים בעיניי. הרב נריה, במקור 5, הרב משה צבי נריה, לא זוכרת מאיפה לקחתי את זה, לכן אין פה את המקור. זה לא דף מקורות רגיל. הפעם אומר כך, כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת ישראל זה לזה, לא תוכל לסבוך את הפסח באחד שעריך, לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. ירושלים לא נחלקה לשבטים, ירושלים לא יכולה להיות צל המחלוקת. שאלו שלום ירושלים. ירושלים בא להרבות שלום בעולם. ואז אומר הרב נרי הרעיון נפלא שמחבר אותנו בדיוק לזה. הוא אומר, במלחמת השחרור עדיין היו מחתרות. פלמח, אצל, לחי. עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מלחמת ששת הימים יש כבר צהל אחד. ויש גם ממשלת אחדות. כל השנים שלט השמאל, פתאום הוא יחד את זה עם הימין, בגין וכו', לקחו את משה דיין, שהיה שר ביטחון, הרמטכ"ל במלחמת ששת הימים זה רבין. יחדו את כולם, כולם נכנסים דרך שער אחד, דרך שער האריות. מה בעצם אומר כאן הרב נריה? וזה בדיוק מתחבר לתחילת השיעור. הוא אומר, כשזכינו להקים מדינה, התחלנו באמת את הגאולה. אבל היא לא הייתה שלמה. עכשיו אני מזכירה לכם דבר שאתם ודאי יודעות, וחבל שלא הבאתי את זה לפה, אבל זה יש קטע הקלטה, הוא לא ברור כל כך, של הרב צבי יהודה, שמעתם את זה פעם? הרב צבי יהודה, ביום עצמאות, תשכ"ז, שלושה שבועות בלבד לפני מלחמת ששת הימים, מכירות את זה? מכירות, שמעתם את ההקלטה? אפשר לשמוע את ההקלטה, אני לא יודעת איפה היא מפורסמת. פעם הביא לנו את זה מישהו במכללה. מדהים, לא כל כך שומעים ברור. עומד שם הרב צבי יהודה בישיבת מרכז, ובוכה. מה זה בוכה? יום עצמאות, אי באייר, תשכ"ז, 1967. ואומר, השמחה היא לא שלמה. איפה חברון שלנו? הוא צועק את זה. איפה? מה? איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? איך זה יכול להיות, הוא אומר? איך אפשר להיות שמח? ברוך השם יש מדינה, אבל אין לנו עוד את המקומות. אתם מבינות כמה פשוט לנו לנסוע לכותל? אי אפשר היה להגיע לכותל. לקבר רחל, למערת המכפלה. נסעתם בסוף לקבר יוסף? שבוע. כן, אמרתי, אני לא, איך אני אעשה את זה? יואו, טוב שהזכרתם לי, חשבתי שכבר נסעתם. וואו, טוב, אני בבאסה. כל פעם אני מתכננת ולא יוצא לי. אני, לדאבוני, עדיין לא הייתי בקבר יוסף. למרות שיכולתי טכנית להיות הרבה פעמים. לא הגענו למקומות האלה. הרב ציודה בכה, הוא אמר, איך יכולה להיות שמחה שלמה? עוברים שלושה שבועות בסך הכל, ולצערנו הרב, אתם יודעות, אנחנו לא יכולנו להכיל את כל הגודל שקיבלנו בשישה ימים. לא יכולנו להכיל את זה. את הכל. גולן, ירושלים, מזרח ירושלים, סיני, מטורף. אנחנו לא מבינים אפילו את זה. עכשיו תראו, גם לי, למרות שכמו שאמרתי, רק הייתי תינוקת קטנה ואני לא, בטח לא זוכרת את זה, אבל אתם עוד לא נולדתם. תקשיבו, אנחנו לא מבינים באיזה גודל אנחנו נמצאים. הנה, יש פה דפים. אנחנו לא מבינים איך אסור לנו להחמיץ את השעה, ועוד מעט נבין מה התפקיד שלנו. נולדנו כבר לתוך מציאות שאתה לוקח את האוטו, או לוקח קו אחד ונוסע לכותל. כמה פשוט. הייתה תקופה שאי אפשר להגיע לקבר רחל לפני כמה שנים, 10, 12, לא זוכרת. פתאום זה השתחרר, אני זוכרת ההתרגשות, כל פעם ככה, לנסוע עם 163 בתחנה מרכזית, להגיע לקבר רחל, איזה פשוט. מי יכול להגיע לזה כל התקופה? הנזיר, הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, שהוא היה, עוד אגב אני אזכיר גם את הרב גורן, שהיה חותנו של הרב גורן, הוא היה תלמיד, חבר של הרב קוק, של הרב. למה הוא היה נזיר, אתם יודעות? יודעות על מי אני מדברת. למה הוא היה נזיר? מתי מותר נזירות? ליחידים מותר. כשפרצה מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, הוא אמר, לא הגענו אל כל המקומות הקדושים, איך יכול להיות שלא נגיע לכותל? להר הבית. הר הבית בידינו. לא כל כך בידינו. הוא אמר, אני אקבל על עצמי נזירות, תקשיבו, זה מדויק. אני לא יוצא מהבית עד שאנחנו מגיעים למקומות האלה, או שאני לא אזכה. הוא לא הסתפר אף פעם. ועוד מעט אני אקריא לכם קטע מרגש, כשקורא לו החתן שלו, הרב גורן, וקורא לו ולרב ציודה, בואו, הגענו אל הכותל. הוא עושה התרת נדרים, כי הוא נדר. מי יכול להגיע? ואנחנו פה נולדנו לזה. למה פשוט? סליחה שאני ככה מתרגשת.
בעת ירושלים היא כל כך שרה וכל כך הנשמה של...
היא לא רק הנשמה, היא לא רק הנשמה, סליחה שאני רגע קוטעת. בזוהר הקדוש במקור 6, לא הייתי מנגיע, אבל לפחות משפט. ירושלים היא הלב של ארץ ישראל. אני, שרון, שנייה, מכירות את הקטע הזה בכוזרי, ישראל, ישראל באומות כלב באיברים? לא הגעתם לזה, זה במאמר שני שם בלמד, למדה אלף, משהו כזה. כמו שישראל היא הלב של העולם, כמו שהלב, סליחה, מה קורה לי? הוא העיקר של הגוף, ככה עם ישראל הוא העיקר של העולם, וירושלים היא לב ליבו של ארץ ישראל.
והיא כל כך הלב של הלב של הלב שלנו, ודווקא בתוכה, כאילו, יש הרבה זרים, כאילו, נלחמים על ה... כאילו, לא רק אנחנו חושבים שהיא הלב שלנו, גם המוסלמים.
דווקא בגלל זה.
גם הנוצרים חושבים שהיא הלב.
מקסים מה שאת אומרת.
ודווקא כאילו, מתוך, כשאני הייתי בשנה שעברה בבית ספר חילוני והגיע לי מירושלים, כאילו, כל השיעורים היה על זה שכאילו, ירושלים
היא
עיר שחוברה
לה
יחדיו, אז אנחנו גם המוסלמים וגם הנוצרים וגם היהודים.
ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו, זה לא... דרך אגב, אחד הדברים שקשה לנו, ביום ירושלים, אני לא יודעת היום אם עוד יש את זה, שיש גם ריקוד דגלים של... לא רק דגלים שלנו, יש מצעד תהלוכה של נוצרים אוהבי ישראל. אני מאוד קשה לי עם זה.
אבל למה ביום הזה?
למה ביום הזה? למה ביום הזה? אבל אפשר, דווקא, בדיוק מה שאת אומרת, ההבנה הגדולה הזאת, שיש מקום שהוא הלב של עם ישראל, אז הם רוצים שזה יהיה המקום שהוא הלב שלהם. זה מאותה נקודה. אבל לא זאת מטרת ירושלים. ירושלים שעושה כל ישראל לחברים, ירושלים שמאחדת ומאגדת, זה לא מאחדת ומאגדת את הנצרות ואת האסלאם. אין לנו ברירה. אני זוכרת אחת הפעמים אמרתי בכותל, אני גומרת ככה להתפלל, או שבאמצע תפילה אני ככה עוצמת עיניים, אני פותחת, מה אני רואה? שני הצדדים שלי מצטלבות שתי נשים, שתי נוצריות, בכותל. בהתחלה, מה זה, ממש התחלתי לבכות, כי זה פשוט, אחר כך אמרתי, טוב, הם כנראה מבינות, מי הבעל הבית פה, אנחנו. בסדר.
אני זוכרת אבל שאחרי הטקס של יום ירושלים, שקיצור, בתיכון שנה שעברה, חזרנו חדר מורים, והיה שם איזשהו דיון בין המורים, שאחד מהם אמר, ירושלים מורה להיות העיר שמחברת את כולנו ביחד, והיא זאת שמפלגת ומפרידה את כולנו. כל הוויכוח בארץ הזאת זה על ירושלים, והיא זאת ש... קיצור, זה היה הבדל של הסכם תדע, אבל כאילו...
אני חושבת שזה הפוך. זאת אומרת, ברור לי, לנו, ברור למה יש כזה מאבק על זה. כי זה ירושלים. אין תחליף לדבר. אפילו טראמפ. לא אפילו. איזה מזל שהקדוש ברוך הוא שם לנו נשיא משוגע. משוגע לא נורמלי. איזה נס יש לנו. רק רואים איך הכל, לא משנה, הכל שם מדויק, מתוכנן, מהלך אלוקי. מה זה להכיר עכשיו ירושלים, עיר הבירה, להעביר את השגרירות? מה זה, זה כאילו להעביר את השגרירות? זה הבנה שהנה אנחנו בגאולה. שכולם מבינים עכשיו מה העיקר? ירושלים. לא תל אביב ולא שום דבר. כולם זה ארץ ישראל. אני מבינה מה שאת אומרת. אני לא יודעת אם אני עונה על זה כמו שאני מרגישה את זה.
אני לא מסכימה את זה כל כך, אבל אני בכלל לא מסכימה
איתך. התשובה היא צריכה להיות שאולי זה מאותו עניין. הקושי כאן הוא הבעיה. הקושי הוא הפתרון. זאת אומרת, זה שכולם רוצים את זה, זה רק מראה כמה זה חזק. זה מה זה חובה ליחדיו? היא מחברת אותנו כי כדי להגיע אל השלמות אתה חייב להתחבר לזה. והנה הדוגמה אפילו של הרב נריה. לא הצלחנו להגיע אל הכותל במלחמת השחרור. היינו צריכים לחכות עוד 19 שנים. 19 שנים. זה טיפה פחות מהגיל שלכם, זה לא הרבה פחות. 19 שנים. זה הרבה זמן. עד שהגענו לזה. לא, אני מבינה מה שאת אומרת. אני אומרת, אבל זה בדיוק הנקודה. כי כולם רוצים את זה. השלום המאחד, זה צריך להיות בנו, בקרבנו.
השלום זה לא שכאילו ייבנה את המקדש?
כן, זה הרבה דברים. זה גם ייבנה את המקדש, זה גם שמו של השם, והשכינה לא זזה לעולם מהכותל. ודרך אגב, התפללתם פעם בכותל הקטן? תפילת לחדודי, קבלת שבת?
כן.
חבל על הזמן, ממש חבל על הזמן. זכיתי לזה מעט פעמים, אולי פעמיים שלוש. מרגש, הכי מרגש, אתה באמת מרגיש שם שאתה נמצא, וואו, הכי הכי קרוב. אבל יכול להיות שהסיבה היא באמת זה שמו של השם, אני לא יודעת למה זה כך, אבל ברור לנו שהמהלך עכשיו של הבנה, שגם כל העולם מבין את המשמעות של ירושלים, כי זה הלב של העולם. עם כל הכבוד לנוצרים אוהבי ישראל, למה לעשות את זה ביום ירושלים עצמו? טוב, אנחנו מדינה דמוקרטית, מחברת הכל. טוב, אבל תנו לי, אני חייבת. ככה משהו, בשיר השירים במקור שבע, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. אומר המדרש במדבר רבה, מה זה עומד אחר כותלנו, מציץ מן החרכים? עומד אחר כותלנו זה הכותל המערבי, בית המקדש, שאינו חרב לעולם, למה שהשכינה במערב. מערב צבי יהודה, כעבור הרבה הרבה שנים, כתב מאמר נפלא שפה לקחתי רק שורות במקור 9, מאמר שנקרא מאחר כותלנו, והוא אומר כך: כמו ישראל בנפשות באדם, כן הכותל בעולם. וזה מה שאמרתי, ישראל באומות, כלב באיברים, תעפו את הדף. מכל קצוות הארץ, מכל פינות העולם, יש דרך, איפה אני? סליחה, מכל תפוצות הגולה זורמות ועולות השפעות העבודה שבלב, דרך נקודת המרכז של הארץ, דרך העיר הזו, דרך הבית הזה. ואז לפני שיוסי גמזו כתב את השיר, הכותל הזו והצוות שהכנסתי אותו כאן, לא שאתם לא מכירות, אבל בגלל סיבה, הרב צבי יהודה כתב את המאמר, באיזה שנה הוא כתב את המאמר, אני חושבת בלמד זין, אם אני לא טועה, יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. יש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. חשבתי לעצמי, כמו שספר תורה זה מקלף, מקלף של בהמה, אין שום קדושה בקלף עצמו. מה הופך לקדושה? האותיות. פה עם חלק מהבנות שלמדנו באלול, למדנו במסכת עבודה זרה, גמרה ידועה על רבי חנניה בן תרדיון שעוטפים אותו עם ספר התורה. ושם מה אומרים לו התלמידים, מה הוא אומר לתלמידים? גבילין נשרפין ואותיות פורחות. הקלף נשרף, אבל האותיות פורחות. אין קדושה בקלף עצמו. יש קדושה בגלל האותיות. אותו דבר פה. אני חושבת, אם מותר לי לעשות את ההשוואה הזאת. באבן, תפתחו, אני לא יודעת, ויקיפדיה, מילון פעם או משהו. מה זה כותל? מה ההגדרה שלו? קיר. קיר. זה באמת קיר. זה אבנים דוממות. אבל זה בכלל לא אבנים דוממות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. זאת אומרת, לפעמים אתה מסתכל על אבן ואתה אומר, זה לא אבן. זה לא דממה, זה חיות, זה קדושה. ובשיר, באמת, הכותל, אזו והצוות, כתבתי את זה כאן בעשר רק בגלל ההקשר, יש שם כמה בתים, תזכירו לי, אני חושבת, יש שם עמד הצנחה, נכון? עמדה הילדה, ואז כתוב עמד הישיש. ולא יודעים מי זה הישיש. יש כאלה אומרים, זה אולי הרב צבי יהודה, יש כאלה אומרים שזה אולי הרב הנזיר, שמתאר את זה פה בספר הרב גורן, אני חייבת להקריא, שהוא ראה את חמיב, את הרב הנזיר, עומד מחובק עם אבני הכותל, כאילו הם דבר אחד. זה לב. ובאמת, בשיר שם, תראו במקור 10, עמד מול הכותל, עמנו הרב הישיש, יש כאלה אומרים, שאלו את יוסי גמזו, בעצם שאלו אותו למה התכוונת, הוא בכלל התכוון לדמות, לאו דווקא למישהו מסוים. הרב הישיש בתפילה, אמר לי, אושר זכינו כולנו, ושב ונזכר לו כולם, צריכים לזכור עם כל השמחה של יום ירושלים, ש-770 ומשהו, אני לא זוכרת מדויק וחבל, צריכים לזכור תמיד מדויק, כי כל אחד זה עולם, אסור להגיד סתם, אבל כל כך הרבה נפלו לנו. צריכים לזכור, מרוב השמחה אנחנו אסור לנו לשכוח. ושב ונזכר לו כולם, עמד בדמעה מנצנצת אחד בין עשרות ורעים, אני מאוד מתרגשת שאני קוראת הסוף, אמר לי, מתחת לחקי בעצם, כולכם כהנים ולוויים, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהמדים, זה מה שאמר לנו הקדוש ברוך הוא כשקיבלנו את התורה, הוא לא אמר, אתם תהיו ישיבניקים, מדרשיסטים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה בדיוק זה. ודרך אגב, הרב שער ישוב, שהוא בנו של הנזיר, נפטר שנה שעברה, ידעות מי זה? הוא היה רב של חיפה. שנה שעברה הוא נפטר בג' אלול, שזה הזכרה לרב קוק. הרב שער ישוב, שהוא היה גיס של הרב גורן, הוא היה אח של הרבנית, גורן, בחתונה שלו הוא לא היה בחליפה, הוא לא היה אפילו בחולצה לבנה. אתם יודעות איך הוא היה לבוש? במדי צהל. כי הוא אמר את הדבר הזה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. תראו איזה חיבור מדהים, אם התחלנו את השיעור, עכשיו פתאום אני חושבת, זה לא מילים שלי, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא שם לי את זה ממש תמיד, אבל אני אומרת את זה באמת בהתרגשות עכשיו, אם התחלנו בחיבור בין יום עצמאות ליום ירושלים, זה לא יכול להיגמר במלחמה, בניצחון צבאי, זה חייב להיות מתחת לחקי כולנו, כהנים ולווים. זה בית המקדש, זה יום ירושלים, זה השכינה, זה הקרבה לשבועות לתורה, זה החיבור הגדול שכל השנה, אנחנו פה, אנחנו, כולנו, כל החיים, כל השנה עוסקים בזה יותר, בחיבור של קודש וחול אצל הרב, זה בדיוק זה. אני חוזרת רגע לאבנים. מה זה אבנים עם לב אדם? אז אני רוצה להקריא לכם, מכירות, סליחה שהספר, אני רואה מה קרה, לא שאני חורשת אותו, אתמול נסעתי באוטובוס, והוא נפל לי, ואיזה 10 אנשים עזרו לי, וזה התפזר, ונראה לי שדף אחד נשאר אצל הנהג. לא, לא בכוונה, חסר לי. לא הספקתי להדביק אתמול, אז הבאתי את זה כך, להרגיש... הייתה פה קריאה מסוימת, אבל עכשיו יהיה חיבור. מכירות הספר? סליחה, רציתי להראות לכם. אל תגידו שלא קראתם. אמרתי, אל תגידו. יש פה מישהי שראתה את הכריכה? קראת? תקשיב, לא, לא. שלום. לא שמתי לב שאת כאן. לא, לא, זה לא קראתי ספר. תקראו את זה. הרב גורן, זו אוטוביוגרפיה עליו, כתב את זה אבי רט. זה נקרא בעוז ותעצומות. אתם חייבות. אני רוצה להקריא כמה קטעים. מרשות לי? לא יודעת, קודם אמרתי אל תגידו, אז עכשיו אולי תגידו לא. אז אני כבר בלחץ, לא שואלת. אתם חייבות להקשיב. לא, לא, אתם לא חייבות. זו עצמה. תקשיבו מה זה לא להחמיץ את השעה שפתחתי איתה את השיעור. מוטה גור, מה היה במלחמת ששת הימים? לא, הוא היה רמטכ"ל אחרי זה, הרמטכ"ל היה רבין במלחמת ששת הימים. כדאי לדעת היסטוריה, ראש הממשלה זה לוי אשכול, שר הביטחון זה משה דיין, כי עשו ממשלת אחדות. הרמטכ"ל זה תמונה מפורסמת שהולך שם רבין, ידו, איך קראו לו, הוא זה נרקיס, לא יודעת, אחד שאחר כך במלחמת יום כיפור כיסחו אותו לגמרי. דדו, דוד אלעזר, לא חשוב. מוטה גור היה, עמד, הוא היה מפקד החטיבה שפרצה לכותל.
יש את המפורסם שלו, את המשפט המפורסם שלו.
הר הבית בידינו, זה הוא אמר, נכון. רק שזה, ברגע שהוא גמר להגיד הר הבית בידינו, הוא כבר הפסיק להיות בידינו. לצערנו הרב. מוטה גור כינס לפני המלחמה, כשדיברו על זה, מילואימניקים של צנחנים, אחד מהם הידוע ביותר זה הרב חנן פורט, שבטח קראתם את הספר שלו. תגידו שכן, יאללה, בוא נמשיך. כן, כן. סיפור חייו של הרב חנן? תקשיבו, זה חשוב לא פחות מ... מעיתון. עכשיו באמת, הרב חנן, הוא היה במילואים, הרב חנן זצ"ל, היה במילואים וגייסו אותם כצנחנים לכותל, לפריצה לכותל, זה הייעוד היה. מוטה גור עמד בראש החטיבה הזאת. ועכשיו תקשיבו, זה מרגש, אני אגיד את זה קצת בעל פה. מוטה גור אמר לרב גורן, שהוא היה הרב הצבאי הראשון בצה"ל, הרב גורן היה מלא עוז ותעצומות. בא אליו מוטה גור, אומר לו, תקשיב, יש הוראה של הממשלה להקיף את העיר, זה לא יאומן, אני לא יודעת אם יודעים את זה, לא לכבוש את העיר העתיקה, רק להקיף אותה מהצדדים. למה? כדי לא להרגיז את העולם הנוצרי. שומעות טוב? אנחנו ממשיכות לפחד כל הזמן, מה יגידו? מה תגיד אמריקה? מה יגיד האיחוד האירופי? שאלתי את מוטה גור, אומר הרב גורן, מספר את זה, רגע, קיבלתם הוראה כזאת כי באמת אין לנו את הכוחות לכבוש את העיר? הוא אומר לו, מוטה גור, לא, זה לא הבעיה. אנחנו נפרוץ ונצליח. מה זה נצליח? אנחנו מקווים. צבאית, נצליח. אבל יש פקודת ממשלה. עכשיו תקשיבו טוב. אמרתי לו שהוא מאבד את הצ'אנס החשוב ביותר בחייו. ניתנת בידך אפשרות היסטורית לשחרר ולכבוש את ירושלים ואת הר הבית, ואתה לא עושה את זה? 2000 שנה אנחנו מחכים לרגע הזה, ועכשיו אנחנו יכולים? על אחריותי, זה רק הרב גורן יכול להגיד. בוא יחד איתי, ניכנס לעיר העתיקה, אם עוצרים אותך, שנינו נשב ביחד בכלא. את האמת, גם בא לי לשבת איתם. שמו איזה חברותה, אדיר. למה הוא לא יצא את זה לי? כדאי למות על שחרור ירושלים. אתה תאבד את האפשרות היחידה אחרי 2,000 שנים שירושלים לא תהיה בידינו. תראו איך מה כמעט החמצנו. כמעט. אני לא יודעת אם הסיפור הזה כל כך, צריכים, חייבים להפיץ אותו. במשך שעתיים ניסיתי להשפיע עליו. לא עזר כלום, הוא אמר לי, אני חייל, אני צריך לשמוע פקודות. הרב גורן, לא מוותר. יצאתי ממוזיאון רוקפלר, נסעתי ליעקב הרצוג, שהיה היועץ המדיני של לוי אשכול, של ראש הממשלה. אמרתי לו, תקשיב, זו טעות פטלית לא לכבוש את העיר. אנחנו לא נסלח לעצמנו לעולם. תדבר עם אשכול, עם ראש הממשלה. תאמר לו שהוא יזכה בתהילה היסטורית עולמית. אם הוא ייתן הוראה לכבוש את העיר העתיקה, למה? כי מה פחדו? נרגיז את הנוצרים, נרגיז את הגויים, אולי לא נעשה, כי אנחנו... טוב, אני יודעת שזה מאוד קל לשבת ולדבר פה, אני לא בקבינט המדיני, לא יודעת, לא הזמינו אותי, אבל באמת, כשחזרתי, אומר הרב גורן, ראיתי שבתוך החצר של מוזיאון רוקפלר היו טנקים שלנו, הם ירו... ירו עלינו בחזרה, השעה הייתה 3 בלילה. נכנסתי לאוטו לנמנם, באותו רגע נפל פגז ורק 10 חיילים. אחר כך נודע לי שבשעה 7 בבוקר הייתה ישיבת ממשלה והחליטו להיכנס, כאילו הרגע קיבלנו את ההחלטה, החליטו להיכנס ולכבוש את ירושלים. בשבילי זאת הייתה הבשורה הטובה ביותר שיכולתי לקבל. צעקתי, הולכים לכבוש את העיר העתיקה. ודיברתי עם מוטה גור, ידעתי טוב, אני פה מדלגת, לא חשוב. התחלתי לרוץ לכיוון שער האריות, הגיע גדוד צנחנים, ויריות כל הזמן פגזים. שמעתי את המגד הצועק למ"פ, הרב גורן, שיגיד לרב גורן, יגיד לי, הוא אומר, עוד יארגו אותך, תצמד לקיר. אבל הוא לא מוותר, הוא הולך באמצע שם, אל תצמידו אותי לשום מקום, אני פה בא לדרגה הגבוהה ביותר. כדי להשלים את התמונה, אומר רב גורן, אני רוצה להזכיר את עניין השופר. תמיד הוא יחזיק אצלו איזשהו שופר, לרגע מיוחד. אבל לפני שהגיעו לירושלים, היסטורית, כדאי ללמוד את זה, הם קודם היו בעזה. מה אתם חושבות, שעזה הומצא היום? עזה תמיד היה. הם נלחמו קודם בדרום, רק הזיקו אותם לירושלים. ואז השופר נשרף בעזה, לא היה לו שופר. ואמרתי, אם הולכים לשחרר את העיר ונגיע לכותל המערבי, אני חייב שופר. למי הוא הלך? לחמיב, לרב הנזיר. 4 לפנות בוקר הוא דופק בדלת של הרב הנזיר. עכשיו דרך אגב, הרב הנזיר... מה? בטח, אני לא יודעת איפה. כן, אני כן יודעת, הוא גר ברחוב צפניה. לא שאני כזאת מומחית, אני ראיתי זה הכתוב פה, ברחוב צפניה, לא יודעת מספר. זה גם לא עקרוני. אלא אם כן אתם עושות ווייז עכשיו, אני לא יודעת. הרב הנזיר, אמרתי לכם, לא יצא מהבית, היה לו בבית בית כנסת, מקווה, הכל היה לו בבית. רצתי אליו 4 לפנות בוקר, אני דופק בדלת, ואני אומר לו, אני צריך שופר של הבית הכנסת שלך. כי שלי נשרף. הולכים היום לשחרר את הכותל המערבי. עומד הרב הנזיר ובוכה מרוב התרגשות. עלה על השולחן, לא כי הוא התרגש, כי השופר היה באחד הארונות למעלה. נתן לי את השופר, רצתי לכיוון מוזיאון רוקפלר, ומשם התחלנו לעלות. כשהתקרבנו לשער האריות, תקעתי בשופר. נזכרתי בפסוק, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרועתם בחצוצרות, ונושעתם, ונזכרתם בפני השם אלוקיכם, ונשעתם אויביכם. טוב, הוא ממשיך, הוא צועק לחיילים, תראו, הוא לא מפחד, הדתה, כל מיני שטויות שיש לנו היום, הוא אומר את כל מה שצריך להגיד, די, לא לפחד, בשם השם נעשה ונצליח, זה הכוח, לא לפחד. ואז הוא שולח, מנשר זה נקרא, היום זה וואטסאפ, זה מצחיק, אני לא יודעת איך שלח את זה, לכל החיילים, והוא אומר ככה, אני אקריא קטע, כי יש פה כמה דברים. חיילי ישראל, אהובי העם, עטורי הגבורה והניצחון, השם עמכם גיבורי החיל, מדבר אני עליכם מרחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, תיכנסו לזה רגע, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו, חזון כל הדורות נתגשם לעינינו, עיר האלוקים, מקום המקדש, הר הבית, הכותל המערבי, סמל הגאולה המשיחית, אם התחלנו קודם ואמרנו זאת הגאולה, לא מספיק שהגענו לכאן, ניגלנו היום על ידיכם גיבורי צבא הגנה לישראל, היום אתם מקיימים את שבועת הדורות, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, לא שכחנו את ירושלים, אני פה מדלגת למרות שכל מילה פה מדהימה, לב מי לא ירנן ולא יצאל לשם הבשורה זו, הנה פותחים את שערי העיר העתיקה בתפילת בניה בוניה וכו', השכינה לא זזה מעולם מהכותל, ועכשיו היא כעמוד אש להאיר לנו את דרך הניצחון, מקיפה אותנו בענני כבוד, אשרינו שזכינו לשעה עילאית זו, שעה נשגבה בתולדות העם. אתם מבינות? גם אני לא מבינה. לא, מה זה גם אני? כמוני כמוכם, לא כאילו שנולדתי, אבל אני לא זוכרת את זה. איזה דבר מדהים זה? 2000 שנה אנשים מחכים לרגע הזה, ואנחנו זוכים לזה? אתם מבינות? אנחנו פה בתוך זה. לפני 51 שנה. נולדנו לזה, כאילו קיבלנו את זה. כולם חלמו על זה. ולבני האומות אנחנו מצהירים לשמור ברגשי כבוד על המקומות הקדושים, זה יהיה פתוח לבני כל הדתות. אין ברירה. לא, לא שאין ברירה. זאת המציאות. ודאי ש... אני לא יודעת אם לכם סיפרתי את זה, בטוח בקבוצה שלכם סיפרתי את זה פעם שהרב, עוד מעט יש הזכרה בקפה בסיוון, יש הזכרה לרב מרדכי אליהו 8 שנים. הרב מרדכי אליהו, במלחמת ששת הימים, הוא היה דיין, הוא עוד לא היה רב ראשי. הרב הראשי הראשון לציון הספרדי, הרב, היה הרב ניסים. הרב ניסים התקשר לרב מרדכי אליהו. היום לא נורא שיש הרבה סיפורים, אני חייבת פשוט. התקשר לרב מרדכי אליהו ואמר לו, תיסע למערת המכפלה. הצלחנו להגיע למערת המכפלה, בוא תיסע, צריכים חיזוק רוחני. נוסע הרב מרדכי אליהו למערת המכפלה, נכנס לאולם יצחק, הוא רואה, מכירות הסיפור? אם כולם מכירות אני אמשיך. רואה על הרצפה שוכבים חיילים, חפצועים קל שלא פינו, רעבים, אוכלים, בלגן שלם. בא הרב אליהו, ככה, הם עוד לא הכירו, הוא לא כל כך היה מוכר עוד, אבל ראו, יהודי רציני, מתקפצים סביבו, הוא מתחיל לחזק אותם, פתאום נכנס מוכתר, לא יודעת איך קראו לו, לא משנה, איזה מוכתר של חברון, נכנס, דופק על השולחן וצועק, תתביישו לכם. ככה, אוכלים ומבזים את המקום, שוכבים על הרצפה. הרב אליהו לא מתבלבל, כולם ככה מתחילים לסדר את עצמם, מתבלבלים. דו-קיום, שוויוניות, תלת-קיום, לא יודעת, כל מיני שטויות שיש לנו היום. קיום, קיום, קיום. הרב אליהו עומד, אומר לאותו מוכתר, כשילד לא נמצא 19 שנים בבית. ועכשיו הוא חוזר הביתה, אכפת לאבא ואמא שלו שהוא שוכב על הרצפה ומלכלך אותה. דרך אגב, בהערת סוגריים, אני מביאה חדשות מבחוץ, כי אתם בתוך עולם התורה, היום משתחרר אליאור עזריה. כן, היום משתחרר. אז מחר אחיו מתחתן. איך אני מקלקלת אתכם? אתם בתוך עולם התורה, מה את מביאה לנו חדשות מבחוץ? לא, אבל ברוך השם. לא, מספיק. אז אני בטוחה שלא אכפת להורים שלו איך הוא חוזר היום הביתה. לכך שהוא חוזר הביתה. אז אומר הרב מרדכי אליהו, אומר לאותו מוכתר, אני כבר שתזכרו מהשיעור עוד דברים, חוץ מהשחרור שלו, אומר לו, מה אכפת לאבא ואמא? ואז הוא מסביר לו, לא היינו כאן, עכשיו חזרנו, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו כך. ואז הוא אומר את משפט המחץ, שרק הוא יכול כנראה להגיד. הוא אומר לו, אנחנו בני הגבירה, אתם בני השפחה. זה המקום שלנו. וואו, כולם אדומים, מה עשית? צריך שוויוניות, צריך לקבל את כולם. הרב אליהו לא מתבלבל, אומר להם, תקשיבו, הוא כתינוק עלה לארץ, הוא ישר גר, איכשהו עלה, אני חושבת, לא יודעת אם ישר, אבל הוא כילד גדל בעיר העתיקה. כן, כילד, כנער, לא יודע, לא יודעת לחשב עכשיו שנים. הוא אומר, אני מכיר אותם, הם יודעים שפה אחת, אנחנו בני הגבירה, זה המקום שלנו. מה אתם חושבות קרה? והוא אומר להם, עוד כמה דקות הוא יבוא לבקש סליחה. לא עוברות כמה דקות, המוכתר הזה מופיע בספר אביהם של ישראל, הרב שמואל מספר את זה. חוזר המוכתר הזה, ניגש אליו ואומר לו, חכם אליהו, תראה איך הם יודעים להעריך חוכמה, חכם אליהו, סליחה. מה אתם חושבות? הרב אליהו אמר לו, בטח סולח מוכתר. הוא אמר להם, אתם רואים? זה העניין. בעינויים פשוטות, די, לא לפחד. לא מתוך, סליחה שנייה, לא מתוך השתלטות, גאווה, חס ושלום. אנחנו לא מבטלים את אף אחד. אנחנו מבינים שיש תהליך, וזה חלק מהתהליך. בבקשה.
לא מסוכן לומר משהו כמו... להגיד שבן שחוזר אחרי הרבה זמן הביתה יכול להתנהג איך שהוא רוצה ורוצה
כסף? לא, לא, את צודקת, הוא לא אומר את זה ככה, אני קלקלתי את המשפט.
כי אפשר להשליך מזה על כל
החיים שלנו. נכון, נכון.
שאנחנו רוצים כי חזרנו אחרי
2000. נכון, נכון, נכון. זה לא הכוונה, אני כנראה עיוותתי את זה קצת. את צודקת, הערה מאוד במקום. זה לא לבוא ולהגיד איך שאתה רוצה, לא. בכלל לא איך שאתה רוצה. אבל כנראה כמשל פה, מה הוא בעצם רצה להגיד? אנחנו חזרנו בהתרגשות עצומה למקום הזה, אחרי שכל כך הרבה זמן לא היינו, לא הייתה אפשרות להגיע, לא היינו עוד הרבה לפני, ולא הייתה אפשרות אפילו להגיע, אני חושבת שהוא רצה יותר כדימוי להגיד את זה. אבל צודקת, זה לא. אחרת, טוב, תעשה מה שבא לך, העיקר שאתה כאן. לא כך, בהחלט. חכו, אני את הקטע לא גמרתי. וואי, סונת שעון. חיילים ובנים יקרים, על ידכם מתגלגלה הזכות הגדולה ביותר, איזה כיף שיש דף, לא את כל הספר, של העם, מתגשמת תפילת הדורות חזון הנביאים, תקשיבו טוב, כי אתה השם באש, באש הוצתה ובאש אתה עתיד לבנותה. הצטת ובאש אתה עתיד לבנותה. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. לא סתם אנחנו אומרים שמי שלא מתאבל על חורבן ירושלים, או מי שמתאבל, נגיד את זה בחיוב, מי שמתאבל על חורבן ירושלים זוכה ורואה בבניינה. לציון ולשרית בית מקדשנו אנחנו מבשרים, שבו בנים לגבולם. עומדות כאלה כעת רגלינו בשערך ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. זאת העיר כלילת יופי וכו'. אני מברך אתכם, הוא אומר את כל החיילים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לשנה הזאת בירושלים הבנויה. אחרי שגמרתי להקריא את זה, הוא מספר, אמרתי לחיילים שישירו התקווה, והם פרצו בשירת ירושלים של זהב. אז שרה את זה שולי נתן, ככה לא הכירו, אני חושבת זה לא עוד, הוא אומר, לא שמעתי את השיר הזה, נו בטח הרב גורם. החלטתי שאני יורד לכותל, לא חשוב, ירדתי לרחבת הכותל, כמו פאטה מורגנה ראיתי הבזק של אור, ומתחת למנהרה, מצד שמאל, הגיע פתאום ערבי, שנתן לי כיסא, כדי שישב. התחלתי להתפלל ואמרתי תהילים של יום רביעי, זה היה יום רביעי, מזמור עין ג' מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוקים מברי לבב, ואני כמעט נטו רגליי וכו', ואני קרבת אלוקים לי טוב. חשבתי לעצמי, איזו קרבת אלוקים יש לי. נמצא בכותל, ליד שריד, מקדשנו. אני אגיע לסוף של הזה, וואו, וואי, וואי, לא התכוונתי. ואז הוא מבקש, אני אגיד את זה בעל פה, הוא מבקש מאחד האנשים שם, יש לך ג'יפ? צא, תביא את הרב הנזיר ואת הרב צבי יהודה. ואז פה יש את הסיפור הידוע, באיזה ג'יפ רעוע, נוסעים שניהם עם גזדות כאלה, כי עוד, אני לא יודעת, בשלב של פגזים, דברים נופלים, לא יודעת מה, ורואים שערות מתבדרות ברוח, כי הרב הנזיר אף פעם לא הסתפר. וואנה, זה נראה לי, הייתי רוצה את האמת, וואי, לבב יכולתי להיות פרפר, פרפר, לא מבקשת יותר, במעמד הזה, שהם באים ועומדים שם שלושתם, הרב גורן, ותסתכלו, תכתבו ביוטיוב, שתי דקות, זה שתי דקות, פריצה לכותל. אבל רציתי להשמיע את זה, ואחר כך תשמעו את זה. או שפה יש רק קליטה של אורות הקודש, אבל אחר כך תשמעו את זה. חבל על הזמן שהוא אומר, אני יורד במדרגות, זה קטעים ידועים. הם יורדים שם, והם עומדים שם שלושתם. והרב גורן, שהחזיק כבר את השופר, והוא לקח תפילין של ראש ממישהו.
אין לי אדם דתי.
ש?
לא, אמרתי את זה, יכול לומר, אין לי אדם דתי, אבל כשאני יורד...
לא, זה, נכון, נכון, זה לא הרב גורן. אני חושב שמות הגור שמה הוא אומר את זה. נו, מי אומר את זה שם בקטע הזה? זה שני קטע... כן, אינני אדם דתי, אבל עכשיו שאני יורד המדרגות, אני מרגיש, לא יודעת, את החיבור, ואז רואים, עומדים שם שלושתם. הרב צבי יהודה, הרב הנזיר, הרב גורן, מחוברים לכותל, והוא אומר כך, הוא מקריא את הקטע, חותניק שהגיע לכותל, הצמיד את עצמו, לכותל בלי להזיז איבר. מות הגור הכיר אותו, הם גרו באותו רחוב, ברחוב צפניה. חותני עמד שם שעות מבלי לזוז, נראה כמו אבן מאבני הכותל. ואז הצעתי לכולם שנתפלל מנחה עם הלל. במשך 19 שנים לא זכה איש להתפלל ליד הכותל. ראיתי שהשעה 11:30 אי אפשר להתפלל מנחה. התחלנו לומר תהילים ושרנו לשנה הזאת בירושלים הבנויה. כל החטיבה הגיעה, גם מות הגור, ועשינו הזכרה לנופלים. לא יכולתי להתאפק ובכיתי. ואז, תקשיבו טוב, בתשעה באב יש, הרי אנחנו יודעים, יש תפילה במנחה, ניחם השם על אבלי ציון, אבלי ירושלים, העיר החריבה, הבזויה, שוממה. באותו רגע חיברתי תפילה אחרת. התפילה בקצרה, ניחם השם אלוקינו על אבלי ציון ואבלי ירושלים, והעיר, לא העיר שוממה, העיר צהלה ושמחה, עומדת להיבנות, והשמחה עם בניה, שאינה חריבה ולא בזויה יותר. סיימתי ליבי ליבי עם חלליהם שנפלו, חללינו שנפלו מאי מאי על ההרוגים, כי אתה באש הצטת ובאש אתה עתיד לבנותה. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. צעקתי הלל וכולם חזרו אחריי, בינתיים התאספו אלפים. ובסוף הוא אומר, עמדנו דתיים, חילוניים, כולם בהתרגשות עצומה. לא היה לנו סידורים, לקחתי רק מאחד הבחורים והתפללתי. בסוף כתבתי לו בסידור, בסידור הזה התפללתי את התפילה הראשונה, תפילת מנחה ליד הכותל המערבי, היום כ"ח באייר תשכ"ז, בשם השם נעשה ונצליח. איזה זכות, איזה זכות כזו גדולה שלנו לחיות את הדברים האלה. בואו נראה רגע, הרב אבינר בספר יוצא אור, שאתם בטח מכירות, יש את זה פה, ספר חום כזה, ראיתי קטע מאוד יפה במקור 11. אומר הרב אבינר כך, אומר כך, חז"ל אומרים שבגאולה האחרונה יהיו דברים גדולים יותר מיציאת מצרים. היא תהיה כנר בצהריים לעומת הגאולה האחרונה. מה זה הביטוי נר בצהריים? לא רואים. אתם שומעות? כאילו הגאולה שלנו עכשיו וגאולת מצרים, אז גאולת מצרים כאילו חיוורת, זה מטורף לעומת הגאולה שלנו עכשיו. ריבונו של עולם מזעזע את גופנו, לבבינו, שכלנו, רגשותינו. אנו מורעשים כולנו, אך יש להחזיק, להתאפס ולהאחז כדי לא למעוד. המטרה שלנו גדולה ונשגבה, ולכן השלבים שלה קשים כל כך. אין זה פשוט להגיע לירושלים שהיא כולה מקדש, לשם כך צריך מסירות נפש. צריך להיות חזקים כאחת מאבניה. צריך עם בעל עצבים חזקים, כמו ברזל, כתכונתה של ארצנו, ארץ אשר אבניה ברזל. מתוך כך נזכה שיותר ויותר נבנה, נתנחם ונתחיה מלשון תחייה במהרה בימינו אמן. זה בדיוק העניין. אני ממש בכלום זמן שיש לי רוצה לחבר פה כמה נקודות. התחלתי להגיד לא להחמיץ את השעה, אני רוצה להקדיש לזה עכשיו 5 דקות. ראינו מה קרה לנו בבית שני, כמו שאמרתי, שהחמצנו את השעה. ולמה החמצנו את השעה? לא כי אנחנו רעים, לא מאמינים, אלא כי יש מין הרגשה כזאת של בסדר. זה יקרה עוד, נדחה את זה לאחר החגים. זה יקרה, כן? גאולה תהיה, כל השאלה היא איך, מתי, כמה צרות עוד נצטרך לעבור. וההבנה באמת של חמץ בפסח, כי זה ממש מחבר אותי מפסח לשבועות, זה הבנה שהרי אם היינו עכשיו פותחות את ספר שמות, נדמה לי זה פרק י' ב', היינו רואות, כמו שאתם יודעות ומכירות, שזה, מה אנחנו אומרים בליל הסדר? למה אוכלים מצה על שומה? שלא הספיק בעצם של אבותינו להחמיץ. זה נכון או לא? מוזר, למה? ההוראה היא בכלל לפני, זה לא, מה נראה לנו שקוראים ככה את הסיפור? טוב, מהר מהר יצאנו, לא הספיק הבצק להחמיץ ולכן אוכלים מצה. זו הוראה שניתנה קודם. אלא מה? רצה הקדוש ברוך הוא, יש מהלך שלם של המהר"ל הזה. לא יצא לי פה ללמוד את זה איתכם, אבל זכיתי את השנה להתעמק בזה, זה מדהים, מדהים. אולי אני אשתדל אפילו להביא את הדף ושתלמדו מזה באיזה זמן פעם. ראיתי אצל המהר"ל, המהר"ל מסביר את זה נפלא. אומר המהר"ל כך, הבצק לא הספיק להחמיץ במובן שהקדוש ברוך הוא ידע מראש מה יקרה לנו וגם אנחנו ידענו, אבל זה לא מספיק לדעת. אתה עכשיו צריך לבצע. ומה הכוונה לבצע? יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות בהיסטוריה שממש הכתובת היא על הקיר, אבל אנחנו מתרצים את זה. מישהו אחר יעשה, קשה, אולי לא נצליח, למה להיכנס לזה? אולי נסתכן ולא נגיע בסוף לכותל? אולי התפילות שלנו נזכות להגיע לארץ ישראל לא יהיו? זה הכל דודי דופק של הרב סולובייצ'יק. לא להחמיץ את השעה. כשאתה מחמיץ את השעה, כן, הדימוי הידוע משיר השירים, מכירות, כן? עם הדוד והרעיה שהיא צריכה להגיע והוא מתמאמר והיא בינתיים עולה למיטה ומספיק, למה הוא לא הגיע? עכשיו הוא דופק, פשטתי כותנתי אחרי חיל בשנה, רחצתי רגליי, מה אני אתענף אותם? כל הזמן יש לנו תירוצים, לא מתאים עכשיו, אולי לא ניקח סיכון, אולי, עכשיו אנחנו, זה מאוד יפה לדבר, אנחנו כפרטים זה בעיה, אנחנו כציבורים, כציבור צריכים להיות כך, גם לא, מה זה בעיה? זה לא שאנחנו נחליט את זה רק בינינו. יש לנו מלא מלא תירוצים. ואז שמגיע הדוד, ואנחנו מתרצים, אנחנו מפספסים, כי כשאנחנו בסוף באים לדלת, איפה הדוד? חמק, הלך לו. אין. היית צריך בסך הכל לקום, ולא לעשות חשבונות, למה אלוקים לא הגעת בשואה? למה? רק אני מגלה אותך עכשיו בקום המדינה. כל הזמן יש לנו תירוצים. אנחנו מתמאמים, ואז שקורה רגע, אתה אומר, לא, לא עכשיו. פתאום אתה אומר, טוב, יאללה, אני ארוץ לדלת. התירוצים מטופשים, כי כשהראיה מחכה לדוד, לאהוב ליבה, מה את עושה עכשיו חשבון? רחצתי רגליי, כבר התקלחתי, אני אלכלך, לבשתי פיג'מה, מה עכשיו אני אפתח? רוצי, פתחו לך את השערים, ואז את מתמעמת. זה בדיוק זה. בשביל לא להחמיץ את השעה, תירוצים, צא, ברח, לא משנה באיזה מצב אתה. אותו דבר עכשיו. למה פתחתי בקטע הזה של הרב גורן? אני אומרת שוב, אני לא יודעת כמה הוא מוכר, אבל צריכים לדעת שחלילה יכולנו לפספס. אני לא זוכרת את זה, אבל זוכרת שתמיד הוריי, זיכרונם לברכה, דיברו על זה. הם כדור של שואה, שהיה מצב דאון בארץ, חשבו, נגמרה מדינה. לפני ששת הימים, נגמרה מדינה. איזה טעות שהקמנו את המדינה. היה דאון מורלי. עד כדי כך שהייתה בדיחה עצובה, מי האחרון שיכבה את האור בשדה תעופה. זאת הייתה הבדיחה. עצוב. אין, גמרנו. הייתה טעות, לא היינו צריכים להיכנס לזה, ושמה בנינו מדינה? ממש. ופתאום, כשקוראים את על הניסים, זה לא קרה בתקופת היוונים, פתאום זה קורה כאן ועכשיו. גיבורים, מעטים, ניסים, לא צריכים לקרוא את זה שם, פה. ושישה ימים של ניצחון. מטורף. אני אומרת, לא יכלו להכיל את זה. זה כל הסיפור בהערת סוגריים של גוש אמונים שקם אחרי זה. כי באו אל הרב צבי יהודה הראשונים, הרב לוינגר ואחרים, ואמרו לו, מה עושים עכשיו עם כל השטחים האלה? לא היו מסוגלים להכיל את כל הדבר הגדול הזה. נכון, הייתה לנו מלחמה, שש שנים אחרי זה מלחמה מאוד מאוד קשה, יום כיפור, אבל זה לא מקטין מהניצחון של ששת הימים. ומה זה היה אפשר, לא, התחלתי להגיד שהוריי, סליחה, אבל אני זוכרת שאימי תמיד סיפרה שלראות חייל אחרי מלחמת ששת הימים ברחוב, זה ממש להרגיש ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממש, היא לא אמרה את זה כך, אבל כמו שעשיר, מתחת לחקי כולם כהנים ולוויים. זה מה שהיה כבוד לקחת טרמפ או לעצור. אנשים חילקו, אתמול סיפרה לי מישהי, אישה בת 70, נולדה עם המדינה, והיא סיפרה לי, כמובן היא זוכרת את ששת הימים, היא אומרת שהם היו מאוד, חיו מאוד בצמצום בירושלים, בבית שלה. אבל מלחמת ששת הימים ואחרי זה, אמא שלה לקחה אוכל ויצאה לחלק לחיילים, והיא כילדה, הם בחו, מה איתנו? אז היא אמרה, אתם יודעים מה זה חיילים? אתם יודעים מה זה צבא הגנה לישראל? כאילו במובן של ניצחנו. כל המורל השתנה. כלום, בשישה ימים, מה זה שישה ימים? זה באמת, שום דבר פה לא שכלי, זה הכל תוכנית אלוקית, מדויקת, מסודרת. אז אסור להחמיץ את השעה. וכל כך פשוט הוא אומר את זה כאן הרב גורן. יש לנו הזדמנויות. אז נכון שאני חושבת גם אתם, אבל בטח גם אני, לא יכולה להשפיע על ממשלת ישראל. אבל לפחות אנחנו יכולים להשפיע גם כחבורה, וגם באופן פרטי, בדבר אחד בטוח. גם בעשייה, גם בתפילה, גם במה שאדם עושה זה מעגלים שיוצרים הלאה והלאה. וזה משפיע. יש היום יותר הבנה מה כל התהליכים, מה זה גאולת ישראל. אני חושבת שזה ממש, אני לא יודעת, אולי בגלל שאני מתבגרת, כל דבר יותר מרגש אותי, אבל כל פעם שמגיע יום ירושלים, במיוחד לא יודעת, בעשור האחרון יותר חזק יושב לי, לא יודעת למה, וואו, זה פשוט לא יאומן. זאת הגאולה הניסית. זאת הגאולה הרוחנית. זה כל כך חזק. כי שוב אני, וזה לצערי אני צריכה לסיים, זה בדיוק אם מציון תצא תורה. הכל זה ירושלים. זה החיבור. זה הטבעיות. זה החברות. זה הקדושה. אז אתם נוסעות לירושלים?
כן.
ביום ראשון?
כן.
ממש?
כן.
מה, ריקוד גלי?
לא.
קצת גדלנו, אה? אז מה אתם עושות?
סיור וגם הכי מלאבותו.
עם מי סיור ומי שיעורים? הרב רונן, כאילו... אה, לבית? איזה כיף לך. ובכותל?
בבוקר
לכותל. יפה, יפה. טוב, אז אני אגיד לכם רק, אולי נסיים בזה, אני זוכרת שהייתי ביום ירושלים לפני 8-9 שנים, לא זוכרת, הייתי בירושלים, נסעתי, היה לי גם, חוץ מזה שזה היה בירושלים, ולקחתי מונית, כי הייתי צריכה להגיע לאיזה שיעור, לא חשוב, נכנסתי למונית, אמרתי לנהג, יום ירושלים שמח. הוא לא הבין מה אני רוצה. הוא אמר, כל יום שמח. ואז ככה, התחיל, ככה, דיברתי איתו כמה שניות, עד שהייתי חייבת לרדת, למרות שבכיף היה חשוב להמשיך. אמרתי לו, יום ירושלים. אנשים לא יודעים, יום ירושלים. אוטובוסים?
קישבנו אוטובוסים שירו של ירושלים כזה, וכאילו עשינו כל מיני משפטים כזה, מה זה...
כן, גם לא להוריד דגלים. אני בכלל לילדים שלי צוחקים שהדגל נשאר משנה לשנה, רק שהוא נהיה דאוי כזה, לפני יום עצמאות אני מחליפה, ככה להתחדש. מודעות של זכות להיוולד בדור ש... כבר יש לנו את זה, אבל מה חסר לנו, וזה התפקיד שלנו? מה חסר? הגאולה השלמה, בית מקדש, המשיח, זה התפקיד שלנו. הם חלמו 2000 שנה להגיע לזה, אנחנו ברגע אחד כבר נולדנו לתוך זה, אז עכשיו להתפלל לבית מקדש, לירושלים, של חיבור של ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה. שיהיה יום ירושלים שמח, שיהיה לנו חיבור של קודש.